עם משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
בסדר גמור, חיי סוף שבוע.
סוף שבוע היה נחמד.
כן.
כן.
היה מזג אוויר נהדר כזה.
מזג אוויר נהדר, טיילנו כמצופה מאיתנו, משפחה עם ילדים.
כן.
היה כיף גדול.
הלכנו לים.
ממש לים.
ממש לים.
את הים אני שומרת רק לעונה החמה.
לא, 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 אתמול היה יום נהדר בים. היינו בים, היו מיליארד צדפים. ישבנו על החול ומיינו אותם וחלקם... הוסמו בסקית.
אתה באסכולה שמותר לקחת צדפים הביתה?
נראה לי שכן.
אוקיי.
באמת די. אני יודע שאסור, אבל יאללה.
אני לא יודעת איפה הסיפור הזה ייגמר. האמירה הזאת, אי אפשר לדעת איפה היא תיגמר.
אני יכול להיות שזה ייגמר בשיימינג מטורף. ואז היינו בחוק במבודד כזה, אבא, אמא וילדה קטנה. ילדה אחרת הייתה באיזה מקום. ואמר, עבר איזה בן אדם ואמר, כל הכבוד לכם. אמרתי לו, מה כל הכבוד? אנחנו יושבים על...
שאתם ממיינים את כל הצדפים של ישראל.
לא, לא, שאתם עושים עם הילדה. אמרתי לו, וואו, אלוהים, איפה אנחנו נמצאים שפעולה כה פשוטה, רגילה, יומיומית, להיות בים, לסנן צדפים, מקבל את כל הכבוד, כאילו היום זה ברור שהאופציות הן הרבה יותר חזקות, ושבעצם בשבת בבוקר ילד אמור להיות מוטל על הספה ולצפות בזבל בטלוויזיה. משהו כזה.
מבינה מה אתה אומר? אולי הוא היה מבוגר יחסית, האיש? לא, כזה, איש.
איש.
איש. אני חושבת שגם בדורות עברו בהם, לכאורה לא היה זבל בטלוויזיה, ויש בטלוויזיה גם דברים יפים.
ברור.
אבל... הורים בכל מקרה לא היו יושבים ילדיהם למיין צדפים מי יודע כמה. היו נותנים לילד לשחק, אתה יודע, באמת להעביר מדלי לדלי לבד וכאלה דבר. נראה שהוא ציין את הדבר הזה שהוא באמת אכן חדש. זו מעורבות של שני הורים עם ילד אחד? זה כן משהו שמול קיצוני וכרוך באורות חדשה, ולכן זה בסדר.
בקיצור, מצאנו כמה קונחיות ממש ממש טובות. אני אראה אותם בהזדמנות.
וואו, אני אלשים, אנשים.
טובות. אני רוצה להתייחס לעניין של הפדופיל שעכשיו שמענו אותו.
שמעתי את כל הרעיון, כן, אצל ילדן.
כן. אז כמובן זה שלא נותנים לו להשלים את הטיפול בכלא, זה מגוחך, בועחה מסוכן, בועחה מטורף.
לא, אבל התגובה, צריך להגיד שהתגובה של רשות בתעשור, כך נקראים, הם אמרו, אנחנו לא יכולים לדאוג לאסירים משוחררים, יש את הרשות שאחראית על אסירים משוחררים שצריכה לדאוג לו.
הבוקר בתוכנית הבוקר היה גם... הורה אחד שקלט שהבן שלו, שהפדופיל חשב שהוא בת, מקבל פתאום מסרים, הבן בא ואמר לו, אבא, תראה מה קורה פה, והוא התחיל, הוא התחזה לילדה, וניהל איתו...
מי התחזה לילדה?
האבא.
האבא התחזה לילדה.
האבא התחזה לילדה, וניהל דיבור עם הפדופיל.
מה, זה וואטסאפ אתה מתכוון איתי?
כן, כן, כן.
איך בכלל, למה שהילד בכלל יבחש בוואטסאפ עם אנשים שהוא לא בדיוק מכיר?
כי יש כל מיני דרכים של פדופילים להגיע לוואטסאפים של ילדים, דרך כל מיני קבוצות. יש, הוסברה לי הטכניקה, איבדתי את זה באמצע.
אוקיי.
בקיצור, האבא קבע איתו מפגש, באו המשטרה, דאגו את הבן אדם, תודה רבה ושלום. פדופיליה היא... אנחנו יודעים שאם את תרשמי בתור שרון 13 באיזשהו פורום, יש עדיין פורומים, תוך שנייה, שנייה, זה לוקח שניות, אני ראיתי את זה עם מומחה לסייבר, שהראה לי איך הוא נרשם, שם את התמונה.
דופקים בדלת.
ותוך שנייה זה קורה, תוך שנייה. חשבתי שחייב להיות קו תמיכה ייעודי לפדופילים. היום הקלות של יצירת קשר עם ילדים הוא גדול מדי, והרבה אנשים שיש להם את הנטייה האומללה הזאת, מתפתים לחפש לזה מימוש ומחרבים את החיים שלהם.
צריך להגיד שהסיר הזה דיבר מאוד מאוד, הסיר המשוחרר דיבר מאוד יפה ומודעות מאוד גבוהה, ומה שהוא אמר שהוא הכסיר בקורס הכנה לשחרור, זה את החלק הזה, של התמודדות עם פיתוי עתידי, שזה בעצם מה
שאומר. חייב להיות קו טלפון שקשר פדופיל, ופדופיל זה משהו שאתה נולד איתו ומת איתו, אי אפשר לשנות את זה, אין טיפול המרה, אין שום דבר, אתה יכול להיות מסורס כימית או זה, אבל פדופיל היית ופדופיל תהיה. אם יהיה קו טלפון, או כל דרך אחרת שבה כאשר אדם מרגיש שהיצר שלו מתחיל לדגדג, יוכל להתקשר ולקבל שיחה, זה יציל הרבה ילדים מחוויות משנות חיים.
אתמוך בך, ברעיון זה.
אני מודה לך. זה יהיה חלק מהמצע שלנו לבחירות.
יפה.
מה יש לנו היום?
מה יש לנו היום? יש לנו חצי שני מעניין על כל מיני ביטויים חיצוניים של מרד נאורים למיניהו. זה גם, באמת, גם באופנה, וגם כן התרכז אולי טיפה יותר בקעקועים, למרות שבעצם הדיבור החדש, כפי שקראתי בתורו של ניסן שור היקר, זה שלכולם יש קעקועים, וקעקועים הם ההפך, זה של הרוב הכנני. אבל נתעסק בעיקר בדברים האלו.
אנחנו בכלל, יש לנו שבוע גיל ההתבגרות. עם, על כל, על כל ההזדמנויות והפשעים המיוחדים.
זה כיף שפה עובר בשבוע.
כן. אז היום כאמור על ביטויים עצמיים רדיקליים, פירסינג, שמירסינג וכל זה. עוד מעט נדבר על הטראומה שגלומה בכל לידה, שאיננה מעובדת, לא רק בלידות קשות, אלא גם בלידות שעוברות מה שנקרא סבבה.
זה לא כאילו פשוט הטראומה שבלחיות, זאת כאילו בכל דבר. יש טראומה, אבל נשמע על הטראומה הספציפית הזו.
ניתן בזה סימנים, אבל היום הוא יום השואה הבינלאומי, לפני 74 שנים בדיוק, שוחרר מחנה אושוויץ, גם אבא שלי שוחרר בתאריך הזה, אז מאושוויץ, בירקנאו, על ידי הרוסים, שמעתי את הסיפור 100 פעמים.
כלומר, לך סיפרו אותו. רגע, זה לא דבר, זה דבר שאפשר לציין אותו.
אבא שלי על שולחן האוכל, כל דבר...
לא חסך.
השווה כל פרוסת לחם לפרוסות הלחם בגלייביץ, איזה תת מחנה שהוא היה בו בכל מיני חלק, הכל היה.
זה מלווה אותך לתוך הלחם שלך?
זה לא מלווה אותך לתוך הלחם שלי, אבל המתנות הנפשיות שהוענקו לי כתוצאה מהיותו שם, הן מאוד קשות, בעייתיות, ואני מקווה שהצלחתי לספוג בגופי הרזה את כל ההשפעה ולא מעביר כמעט כלום הלאה. אבל יש הרבה אנשים דור שני, ועכשיו עמותת עמך, שמעניקה סיוע נפשי לניצולים, הם פתחו מועדון חברתי וטיפולי ייעודי לבני הדור השני. הנה לירון בן עזרא, עובדת סוציאלית ומנהלת המועדון שמפיע עמך תל אביב, לטובת בני דור שני לשואה. שלום לירון.
שלום.
שלום, שלום.
היי. אז היי. מה אנחנו צריכים אותם אנשים שהם הדור השני?
אז קודם כל אני חושבת שאולי אתה יודע גם להגיד את זה, כי אפילו בכמה רגעים שהמתנתי אז דיברת ככה על המתנות הנפשיות הקשות והבעייתיות שאבא שלך הוריש לך.
כן.
אז בעצם אנחנו בעמך תל אביב רואים ויודעים שהטראומה של השואה לא עצרה בדור הראשון ובעצם ממשיכה לעבור, ובטח בני ובנות הדור השני, אנשים שגדלו בבתים שהרבה פעמים היו בתים מאוד מורכבים, שגם אם כלפי חוץ ההורים הצליחו להעמיד חיים, זאת אומרת לעבוד ולהיות אנשים פעילים, אז בבית, כמו טבעו של בית, הרבה דברים, הרבה פגיעות באו לידי ביטוי ביחסים בתוך המשפחה. והמועדון שלנו בעצם נותן איזשהו מענה, קודם כל, אני חושבת לרכיב הזה של הזהות. זאת אומרת, אנשים חיו חיים שלמים, ומי שמגיעים אלינו הם ב-50, 60 וגם 70, וחשבו שהם היחידים שגדלו בבית כזה. זאת אומרת, שיש איזו תחושה מאוד בודדה בתוך הדבר הזה, וקודם כל, בראש ובראשונה, אני חושבת שזה מאפשר למצוא איזושהי תחושת שותפות של אנשים, שלראות שאני לא לבד בתוך הסיטואציה הזאת, ויש עוד בתים כמו הבית הזה, זאת אומרת, לא בדיוק כמו, אבל יש עוד בתים שהיו בהם את התסמינים האלה.
אברי ציין שהוא באמת ספג בגופו החטוב את העניין, והוא חושב שהוא לא מעביר את זה הלאה. אתם כן רואים או שומעים על גילויים של העברות כאלו בכל זאת, מבני דור שני לבני דור שלישי?
אני חושבת שזה באמת אחת השאלות שהכי מעסיקות, וגם אולי חלק מהסיבה שאנשים באמת בגילאים האלה מגיעים לעמך ולא הגיעו לפני 20 שנה סביב הנושאים האלה. כי אני חושבת שהם רואים שזה עובר לפעמים, או שואלים איך זה עובר או איך לא עובר, גם לילדים וגם היום יש סבא וסבתא, זאת אומרת גם לנכדים ולנכדות. ואחד הסוגיות המרכזיות שאנחנו מתעסקים בה בקבוצה, זה בעצם השאלה הזאת של איך להעביר ומה להעביר. כי הרי יש לנו את הציווי הזה של לזכור ולא לשכוח, בטח מי שגדל בבתים כאלה, יש משהו שמאוד חשוב כן להנחיל ולהמשיך לספר את הסיפור, זה מחד ומנגד, איך מצליחים לעשות את זה בלי שזה יהיה טראומטי, בלי שזה יהיה טעון באותם איכויות שלא רוצים להעביר.
אבל כן, אלה הדברים, מעניין. אבל הסיפור הוא הדבר הגלוי, השאלה היא איך לא מעבירים את הדברים הסמויים, את החרדתיות והדאגנות, ואת כל הדברים שאנשים שם ליקטו בתוך המחנות.
נכון, נכון.
אפשר בכלל להפריד בין הדברים האלה? אני לא בטוחה.
אז אני יכולה להגיד שתראו, מה שמעניין זה שאנחנו רואים באמת אנשים שגדלים בכל מיני סוגים של, שגדלו בכל מיני בתים, זאת אומרת, נגיד הדוגמה של הרי דיברו או לא דיברו. אז יש בתים שבהם באמת, כמו אצל אברי אולי, שהכל היה ככה, כל פרוסת לחם ושוותה, ויש בתים שממש אנשים לא ידעו מילה, ועד היום אולי לפעמים לא יודעים את הסיפור של ההורים, הסיפור הביוגרפי, ואפשר לראות משותף בין, גם בין הבית הזה ששתקו בו, וגם בין הבית הזה שדיברו בו, כי הדברים הסמויים שעברו, התת קרקעים שעברו, הם הרבה פעמים היו הדברים החזקים והדברים שהמשיכו ללוות בעצם.
אוקיי, מה מציעה מועדון מבחינת פעילות?
אנשים באים שנייה? אנשים באים?
אנשים באים, אנשים באים. המונים מצומצמים, אבל אנחנו כמובן תמיד נשמח להרחיב את השורות.
מושג שנאמץ, אוקיי.
כן, אז אנחנו... אני חושבת שגם אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמגיעים, כי יש בארץ, אני לא יודעת כמה, כל מיני מספרים שאפשר לזרוק, מיליון, פחות, יותר, אבל יש המון 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 בני ובנות הדור השני. ושאנחנו מדברים, אז זה באמת, זה לא מקשה אחת, ויש אנשים שונים וצרכים שונים, אבל אני חושבת שהמקום שלנו בעצם מציע איזשהו מענה, לכן אנחנו קוראים לו קבוצה חברתית מחתית, כי בעצם אנחנו עוסקים סביב פעילות חברתית. זאת אומרת, המהות של הקבוצה היא באמת, כל שבוע יש לנו מפגש עם איזשהו תוכן אחר, אבל עם זאת, הקבוצה הזאת מונחית על ידי עובדות סוציאליות. אני עובדת סוציאלית יחד עם תמר גוטמן, ובעצם אנחנו, ובכלל בעמך ובעמך תל אביב, התפיסה שלנו היא שכל פעילות שאנחנו עושים, גם עם פעילות חברתית, יש לה ערך תרפויטי. והדבר הזה של להיות ביחד, להיות באיזו תחושה של זהות, תחושה של שותפות, הבנה, שיש שם לדבר הזה, זה משהו שלפעמים גם אפרופו באים לא באים, לפעמים לא כל כך קל להודות בזה, לא כל כך קל להודות שאני דור שני, שאני סוחבת את הטראומות של ההורים שלי, שאולי העברתי אותם. זאת אומרת, זה גם שם אנשים באיזשהו קונפליקט, אנחנו מעדיפים, אתם יודעים, אף פעם לא לשייך לעצמנו את הדבר הזה.
באיזה מקום אנשים שמים את היותם דור שני ברכיבי הזהות שלהם לדעתך?
זו שאלה טובה. אני חושבת שזה קודם כל ההורים שהם, הסבתא וסבא שהם, אבל בעצם אולי כמעט כל דבר. זאת אומרת, אני חושבת שהאנשים שאני פוגשת, האנשים שאנחנו פוגשות בקבוצה, הם אנשים שזה חלק מאוד מרכזי ממי שהם. זאת אומרת, ואולי הם לא יכולים להיות, להגיד את זה בכזאת, באופן פתוח, או להיות גלויים עם זה במקומות אחרים, במקומות עבודה, או אפילו בזוגיות, וכן הלאה, בכל מיני דברים, אבל משהו בקבוצה ובמרחב של עמך בכלל, מאפשר להיות במגע עם החלק הזה, שאני לתחושתי הוא מאוד מרכזי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, אתה יודע, אפשר לדבר על חרדות, על אנשים שהיו מאוד עסוקים בלהצליח כל הזמן במין חוויה כזאת של לנסות לתקן עבור ההורה את מה שנלקח ממנו. אנשים שאסור להדאיג את ההורה, אתה יודע, שכל הזמן צריך להיות נורא כזה טובים, נורא מצטיינים, אף פעם לא. וגם איזה קושי לקחת מקום. הקבוצה שלנו, המועדון, השם שלו זה המקום. ואני חושבת שהשם הזה נבחר באמת כי יש איזשהו קושי אל מול הסיפור הנוראי של ההורה. אז מה בעצם אני יכולה להביא? הרי שום דבר שאני אעבור בחיים האלה לא משתווה למה שההורים שלי עברו, וגם אני לא יכולה לכעוס עליהם, כי איך אני יכולה לכעוס עליהם? הם עברו את הדבר הנורא ביותר ושרדו אותו, ואיבדו כל כך הרבה. אז כל הקונפליקטים האלה מתגבשים לכדי אני.
יופי. מתי אפשר לבוא?
אפשר לבוא כל יום שני, אנחנו בעמך תל אביב, אפשר לפנות אלינו בטלפון, במייל, בפייסבוק, המקום לבני ובנות הדור השני, ואנחנו נשמח לתת פרטים נוספים.
מעולה. תודה רבה.
לירון בן עזרא, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
מנהלת המועדון. תודה רבה רבה.
נמשיך מיום השואה הבינלאומי למשהו אחר לגמרי. כן. או בעצם אולי לא לגמרי אחר, כי עדיין אנחנו בעיסוק בטראומות, על אף שעת הצהריים, על הכאורה הרגילה הזו. תשמע, זה עניין עם הלידה. כי אוקיי, נכון, יש נשים שבאמת העוברים מחליקים מהם החוצה בכל שיר, כבר יש לתאר, אבל רוב רובנו החוויה אינה נעימה. אפשר לומר ככה, ואני חושבת שגם הפחד מלווה, אני אפילו בתי הצעירה מאוד, היא כבר אומרת, היא מפחדת ללדת, זה דבר שכבר מפחיד. זה מצד אחד, ואולי כן צריך לדבר וזה. מצד שני, וטוב, תכף מדבר פה עם הדוברת שלנו, צריך גם להיזהר, כי כן, זאת החוויה הגדולה ביותר שמזומנת לנו, נכון? הבאת אדם לעולם. Mm-hmm. אז כן, זה חתיכת דבר, וכל דבר שהוא חתיכת דבר, הוא חתיכת דבר. אם אתה יורד לסוף דעתי.
לא ירדתי במשפט האחרון, אבל...
לא, זאת אומרת שכן, זה דבר גדול, והוא נושא עמו בטח גם כאב גדול. אבל בואו נדבר עם הדוקטור עמנואלה ברש רובינשטיין, סופרת ומרצה, שכתבה ספר על הטראומה.
שנקרא לידה. היי, עמנואלה.
היי.
היי, שלום.
שלום.
שלום. ניסחו לנו את המסר של הספר שלך, בכל לידה יש טראומה שדורשת עיבוד.
אני מסכימה עם, בהחלט מסכימה עם הניסוח הזה, וגם עם הפתיחה הזאת שרון, לגבי הקושי שיש בהתמודדות עם הלידה. קודם כל, זה אירוע שבמובנים מסוימים הוא טראומטי, זה טראומה. הוא כרוך בכאב גדול, בציפייה לכאב, ומצד שלי, כן, וגם שמחה מאוד גדולה. אין דרך אחרת לראות את זה. אני אימא לשלושה ילדים, מבחינתי האימהות זה אושר גדול, אבל כל התהליך של לידת שלושת ילדיי, מבחינתי, היה בו משהו טראומטי. וכשניסיתי לשתף את הסביבה בזה, נתקלתי כמעט בקיר אטום. אנשים, יש איזו הדחקה קולקטיבית גדולה כזו שכולם משתתפים בה. אמא שלי אמרה לי, תשכחי את זה, הכל יעבור, כולם מסביבי, לא, זה הורמוני, זה לא עבר ולא שכח, זאת אומרת, הכאב עצמו עבר, אבל החוויה עצמה זכורה לי היטב, הקושי שלה זכור לי היטב, ואני כתבתי את הספר הזה כי אני רציתי להציף את החוויות האלה.
טראומה היא מושג ספציפי, טראומה זה משהו שהוא שונה מכאב, או נכון? את נצמדת להגדרה של טראומה.
לא, זה לא עניין של הגדרה רפואית. זה אירוע שהוא אירוע מבחינות מסוימות מאוד קשה. מאוד קשה שכרוך גם בסבל גופני. ולא רק שהוא כרוך בסבל הגופני, אלא שהאישה יודעת שהסבל הולך לקרות. זאת אומרת, זה לא אם חלילה אדם יש לו נגיד תאונה והוא סובל, לא, פה זה מצב אחר. במשך חודשים ארוכים יודעים שיגיע אירוע שהאירוע הזה היא מבחינות מסוימות מאוד קשה, והנה...
אבל האפידורל לא, לא, לא מאוד עוזר, כלומר, הוא מאוד... די מונע את ההארדקור של הכאב, הוא די מונע.
אני ילדתי שלוש פעמים, פעמיים עם אפידורל, פעם אחת בלי, ברור שהלידה בלי אפידורל הייתה הרבה יותר קשה, אבל לידה זה אירוע, אירוע, כמו את אמרת, אירוע משמעותי, קשה, יש לו היבטים מאוד קשים. והאמת היא שהוא בדרך כלל נגמר מאוד טוב. זאת אומרת, אנשים חלק מהתהליך הזה של ההדחקה, היא משום שכן, בסוף זה נגמר טוב, יש ילדון חמוד בדרך כלל בריא, ילדה ילד וזה נגמר, אבל הקושי הזה קיים שם, הוא קיים לפני הלידה, הוא קיים אחרי הלידה, לדעתי הוא גם קיים אצל נשים צעירות. הספר עצמו אגב, הוא משלב נקודות מבט של שלושה זוגות שונים. זה ההורים הצעירים, שמספרים מהרגע שהאישה היא בהיריון ועד שהילד בן שנה, הסבא והסבתא, שזה מבחינתם הנכד הראשון, וזה משנה את עולמם, וזה גם עוסק בעל הורות. זאת אומרת, זוג צעיר, שמתוך האינטראקציה עם חברים, מתמודדים עם כל ה... ומגיעים לידי החלטה שהם לא רוצים להיות.
אני אציין שזה רומן, נכון? זה לא ספר עיון, כמו שאולי אפשר היה לחשוב.
לא, בכלל לא, זה רומן, ויש לו, הוא פשוט, הוא מוקם ממונולוגים של שישה אנשים, שהם שלושה גברים ושלוש נשים, ואגב, אני נותנת מקום שווה לגברים ולנשים, כי בואו של ילד בעולם, זה חוויה כל כך, כל כך מרכזית ומשמעותית, היא משנה את חיים גם של נשים וגם של גברים.
למרות שהטראומה עצמה אותה במקום של הכאב, של הכאב הפיזי, שאותו הגבר בינתיים לא עובר.
נכון, אני חושבת הספר, אתה יודע, במובן מסוים נכתב מנקודת מבט פמיניסטית כדי, מתוך רצון להציף את חוויות הנשיות. כך שבמובן הזה, זאת הנקודה, אפשר להגיד, שגברים ונשים אף פעם לא היו שווים. זאת אומרת, פה האישה היא זאת שנושאת את הילד והיא יולדת והיא מתנסה בכאב. אבל זה משנה את חיים של כולם. בהחלט משנה את חייהם של כולם. כל אחד מהם מתנסה בקושי מכיוון אחר.
אולי בגלל שזו חוויה שכמעט חצי מהאוכלוסייה עוברת, יותר מפעם אחת, יש מזה המון, לכן לא עושים מזה עניין.
כן, אם זה היה כל כך קשה, אז כבר פחות אנשים היו עושים את זה.
ערך שוק פשוט, פשוט מדובר במוצר לא נדיר.
אני רוצה לחלוק עליך, כן, אתה יודע מה, אני באה מתחום מדעי הרוח, ובאופן יותר ספציפי מתחום הספרות. אתה יודע מה, כמה אנשים מתנסים במוות של בן אדם?
כל האנשים.
נכון, ואם נסתכל כמה יש התייחסות למוות בספרות, בסרטים, לא נוכל, רשימה היא כל כך ארוכה שלא נוכל למנות אותה.
כן, אבל לא מוות בסביבה טובה של, את יודעת, שאנשים חיים, כשהמוות מגיע בפתאומיות, אז ברור שכן, אבל...
יש התמודדות, בכלל ההתמודדות עם מוות היא התמודדות קשה, ו... אבל בכל זאת, כאילו, אני חושבת שההדחקה של ה...
אז מה את רוצה? מה את רוצה, אמנואלה? שיהיה מנגנון יותר מובנה של התמודדות עם הטראומה הזאת? שנשים יוכלו לאבד את הטראומה באופן...
כן, כן. אני לא מדברת על מנגנון, זאת אומרת, אני לא מציעה שום דבר... אני חושבת שהספר
נועד... לא משרד ממשלתי.
היא לא בקונקרטי, היא כתבה ספר, היא מרצה עם מדעי הרוח.
שרוץ לפוליטיקה.
מה לי ולמנגנונים ממשלתיים, ממש לא שום דבר, אין לי שום קשר. זה פשוט ספר שנועד להעלות את המודעות, להציף את הנושא הזה, להגיד להרבה נשים קשה לפני הלידה, קשה אחרי הלידה. אני באופן אישי הרגשתי שהלידה למשל שינתה אותי, שהפכתי להיות אדם אחר.
תשמעי, במקרה אני, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מדפדף לי, בדף הפייסבוק שלנו וידויים משפחתיים, ונופל על הוידוי הבא. זה בא לך ממש, ממש בהזמנה, מאלי אקספרס. כותבת מישהי, אני בזוגיות כבר כמה שנים עם אהבת חיי, ישננו באזור גיל 30, והתחושה היא שהגיע הזמן לעבור לשלב הבא, אבל הקשר שלנו תקוע, מאחר ואין בינינו הסכמה בנושא הקמת המשפחה. שנינו רוצים משפחה, רק שאני רוצה לאמץ ולא ללדת ילדים ביולוגיים, והוא לא מוכן בשום פנים ואופן. אני מרגישה קרועה, וכבר חודשים במצוקה מעניין. פשוט הורג אותי שאין שום הבנה מהצד שלו. אני לא רוצה להיכנס להיריון, ללדת ולהניק. התהליכים האלה מגעילים ומלחיצים אותי, שלא לדבר על הכאב והנזק שהם גורמים לגוף. אין לי שום עניין להעביר את הגנים שלי הלאה, אני סתם עוד אדם ממוצע לחלוטין, יש יותר מדי מאיתנו במילא, וזה בכללי מרגיש לי לא נכון ולא הוגן להמיס וכו' וכו' וכו'.
מעניין, אותי זה דבר שיהיה יותר ויותר נפוץ, הגישה הזו.
בהחלט, כאילו, זה נראה לי פשוט, אני אומרת שוב, אני באופן אישי, אני אמא לילדים, והאימהות היא מאוד, מבחינתי מאוד שמחה, אבל אני בהחלט מבינה את העמדה הזאת.
איך הלידה עצמה שינתה? אמרת שהיא שינתה אותך. הלידה? לא, לא ההורות ולא האימהות. הלידה עצמה שינתה אותך? באיזה אופן?
כן. אני הרגשתי שאני, שמחתי רבה, לא התנוסיתי בדברים כאלה קודם, והכאב היה מאוד מאוד קשה, והתמשך עד שעות ארוכות. וכן, זה היה שזה, אתה יוצא מזה, בן אדם אחר. זאת אומרת, הרגשתי שזה מין...
באיזה אופן?
אני חושבת שאנשים שאתה יודע, שחווים את החולשה של עצמם, שאדם חווה את החולשה של עצמו, אז הוא קצת אחרת אחר כך.
כל אנשים שהוא בקרב לצורך העניין, כן, אתה יוצא מזה אדם אחר, גם אם יצאת בסדר.
אם הייתי אומרת לכם שאדם שנגיד עבר תאונת דרכים וסבל כאבים, ירגיש אחרי זה שהוא אדם אחר, אני חושבת שלא הייתם מתפלאים מזה, נכון? זאת אומרת, זה נראה טוב.
נכון, אנחנו בדיוק קצת נוטים לשלול, בגלל הסיפור הזה שבאמת מגיע בסוף בן אנוש, אז זה מין נראה לנו מעגל הכרחי כזה, אבל את צודקת.
זה שבא בסוף, אני, הרומן הזה בשום פנים ואופן לא נכתב נגד האימהות, וההורות ההפך הוא נכון. זה לא, אני בהחלט מכירה שבעובדה, שבחרי זה, גם מבחינתי, את השמחה מאוד גדולה אחר כך, אבל ברמה מסוימת זה שיש את השמחה הגדולה הזאת, במידה מסוימת גורם לנו להדחיק את מה שהיה קודם. טוב, נו, זה ההורמונים, אתה יודע, זה יעבור, זה לא הכל רק הורמונים. אני כמובן לא אומרת שאין שום שאלה של הורמונים, ברור שיש, אבל זה לא רק. בן אדם עובר, חוויה משמעותית, מעצבת, מכוננת, וזה משפיע עליו, נשים זה משפיע עליהם, זה לא הכל, ויש כאילו איזה, הייתי אומרת, הסכמה כללית כזאת, שכאילו לא מדברים על הדברים האלה. אגב, את הזכרת קודם שילדות קטנות כבר לא רוצות. אני נתקלתי בזה כשלימדתי סטודנטיות, שבאיזושהי צורה עלה דיון על לידה.
אולי זה כי יותר ויותר כן מדברים על זה, דווקא זה, אני לא יודעת להגיד, בסטנדאפ וזה הרבה יותר...
אולי צריך לא לדבר על זה כדי לא להפחיד את דור הילדות הבא.
אתה רואה, זה ממש מדהים איך אתה אומר את זה. זה כאילו, אתה פשוט מדגים את המנגנון הזה, המנגנון הפסיכולוגי הזה, שגורם לחוויות האלה להישאר מתחת לפני השטח. אבל זה לא טוב להשאיר אותם לפני השטח.
לא, מה שאברי אומר שלפעמים, כשאומרים לנו, הרי זה ניסויים מאוד פשוטים, כשאומרים למישהו זה יכאב, למשל, אז הוא על פי רוב אכן מרגיש כאב, זה נכון גם על ההפך. אומרים לך, זה יהיה טעים, אז יהיה לך טעים. אז הוא אומר, אולי אם לא נכריז מראש את הדבר הזה, אז הלידות תהיינה בחלקן, אולי יותר נעימות.
הלידות תהיינה
בשביל. אני חושבת שהפחד מהלידה, אני לא יכולה להגיד כמובן של כל אנשים הצעירות, אבל חלק גדול מהם טבוע כבר עמוק מאוד.
זה לא נכון, כי בתנך גילו לנו שזה לא יהיה כיף, נכון?
נכון, נכון, זה טבוע, וזה גם באיזשהו מובן, אפשר להגיד שזה חלק מהבנת הפסיכולוגיה הנשית. אישה גדלה בצורה שיודעת שאיזשהו משהו שיכול להיות שהיא מאוד תרצה אותו בחייה, ויהיה כרוך בכאב גדול. זה משהו משמעותי, זה דרך, זה איזשהו עוד זווית מעניינת לראות איך התפתחות נפשית של נשים.
כן, לראות מה זה אישה, נכון.
חייבים לעצור כאן, תודה רבה.
מעניין מאוד.
תודה רבה רבה.
תודה רבה, ספר נקרא לידה, נזכיר.
דוקטור אמנואלה ברש רובינשטיין, לידה. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, אחר כך נדבר במסגרת שבוע גיל ההתבגרות אצלנו על ביטויים חיצוניים, אקסטרים, קיצוניים. בואו נעשה פירסינג ונחזור.
אתם מאזינים לגלי צהל.
חיילים משוחררים ממערך השדה רוצים להשתתף בעיצוב דמותו של דור העתיד? אם יש לכם תעודת בגרות מלאה בממוצע 100 וקיבלתם מעל 600 בפסיכומטרי, אתם מוזמנים להצטרף לנחשונים להוראה, תוכנית לימודים במימון משרד החינוך במענק מותנה. המענק מכסה את שכר הלימוד ללימודי תואר ראשון ושני ותעודת הוראה, והכל בארבע שנים בלבד. התוכנית בשיתוף האגף והקרן לחיילים משוחררים, צה"ל ואוניברסיטת בר אילן. לפרטים 03-777-6770.
אתה יודע מתי היום הפתוח באוניברסיטת בר אילן?
ברור, יום שישי 8 בפברואר.
אתה פתוח?
פתוח, פתוח.
יש דברים שמגלים ביום הפתוח באוניברסיטת בר אילן, כמו הקמפוס הירוק, מגוון התוכניות והתארים המשולבים, חוקרים בעלי שם עולמי ומרצים שיושבים איתך פנים אל פנים. יום שישי 8 בפברואר, נפגשים על פתוח, אוניברסיטת בר אילן.
קר, קריר, מתחמם, חם. הגעתם לחופשה בארץ ים המלח. בואו, התחממו, תבלו. חופשה חלומית וקרובה לבית במגוון מלונות וחדרי אירוח באזור. כשקר בחוץ, יוצאים לחופשה מפנקת בארץ ים המלח.
צהריים טובים, קרמשניט. הבנתי שנפגשתם בבוקר, אתה והשר לביטחון פנים, ורבתם ככה מחוץ לאולפנים.
רינום, אתה חתול רחוב יפוי, ממזר. מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה, תגיד לי?
רינו צרור, ב-10 בבוקר. ראשון עד רביעי, גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ושרון קנטור עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
שבוע גיל ההתבגרות במשפחה גרעינית, ננסה כל יום לטפל בעניין אחר שקשור לגיל הסוער הזה. היום אנחנו מדברים על בני נוער ש...
לא בני נוער של, לכל בן נוער יש לוק, כמו לכל בן אדם, לכל אדם יש לוק שנתן לו המגזין שלו.
נכון, נכון, אבל אנחנו נתרכז אחר כך בלוקים היותר קיצוניים, בפירסינג, בקעקועים, בכל העניינים האלה שחלק מההורים תורכים להזדעזע מהם, לא לרצות אותם, או לחשוב, אולי בצדק, שעדיף חכות עם זה קצת, עד שתתיישב הדעת, ואז...
זה לא רוב ההורים, זה אלה שהולכים לעשות, עשיתי לי כאילו סירת מפרס מגניבה לגיל 50, זה לא כאילו מה שיותר קורה עכשיו?
כן.
כן, נראה לי דווקא ההפך, זה אפילו נורא נורא נפוץ אצל...
אבל עולם הדימויים שאת מקעקעת, אני חושב שהוא שונה בגיל 16 ובגיל 50. בגיל 16 יכול להיות שתתחרתי הרבה יותר מהר. מאשר מה שעשית בגיל 50.
שאני אתחרט יותר מהר.
כן, עולמות תוכן.
גיל 50 יש לי פחות זמן כבר אתחרט, הכל כבר תכף נסגר.
זה ברור, אבל גם עולמות תוכן, את יודעת, לא כל הגרפיקות שאת מתחברת אליהן בגיל 16, הם הגרפיקות שילוו אותך באמת ל... כאילו, טוויטי, לא בטוח שבגיל 60 יגיד לך משהו.
כן, אוקיי,
לא
כן,
זה,
אני לא חושבת שזאת דוגמה כל כך.
אבל קודם כל בואו נדבר, אילו לוקים יש היום, ניתן בהם סימנים, יחד עם נוקה אלוש, בת 16 מתיכון הכפר הירוק, שלום נוקה.
היי נוקה, נכון. צריך לציין שאנחנו הסתפקנו באמת בעיקר בפריקים וגיקים, ואז היו גם פינגוויניסטים, פחות או יותר. זה די היה המבחר.
מה זה נוקה אגב? מה זה? קוראים לך נוקה, זה השם שלך?
זה נועה.
זה נועה, אוקיי, בסדר.
אוקיי. אז היום המבחר שאת מציעה לנו הוא יותר רחב, נכון?
כן, הוא יותר רחב היום, אני חושבת. זאת אומרת, עדיין יש את הפריקים שתיארת, אבל אני חושבת שהיום זה קצת שונה, אז אני אציג איזה חמישה סוגים עיקריים.
בסדר.
מעלות בתיכון שלי, אני לא יודעת.
כשהשמות שאת נותנת לכל סוג, אלה השמות המקובלים היום ברחוב?
כן, אני חושבת שכן. כן. אז אני חושבת הסוג הראשון, שאני חושבת שזה גם היה סוג דומה לזה כנראה בדור שלכם, זה ילדי הסנטר.
ילדי הסנטר.
בטח שהיו.
ילדי הסנטר,
אני שמחה לשמוע שהם עדיין שם, מתחזקים את מקדונלדס, כי מישהו צריך לשמור על זה. איזה יופי.
זהו, אז כן, אבל אני חושבת שהם קצת השתנו מאז, זאת אומרת, הם עדיין כזה מופיינים בבגדים שחורים, חולצות של הקוסמוס פעם, כזה פירסינגים, דברים כאלה, אבל אני חושבת שהיום גם זה לוקח, הם כאילו לקחו את זה קצת יותר לכיוון של דברים מהמזרח גם, כל מיני סדרות אניבה וכאלה, או
מזרח כזה, אוקיי, לא מזרח של פריקים, הבנתי, כאילו יותר דיגיטל מזרח, יפני כזה, אוקיי.
כן, יפני כזה, וכמובן צלו בשר ודברים כאלה.
תנסי ככה להעריך מתוך כלל אוכלוסיית הנוער, כמה אלה, זה...
כל צריכים את הסנטר, הם צריכים לגור, זה דבר ראשון.
זו שכבה קטנה.
לא כולם האזור הזה, זאת אומרת, יש הרבה שבאים, זה בעיקר ימי חמישי הימים שמגיעים לסנטר, וזה לא רק תל אביבים, זאת אומרת, הרבה מגיעים גם מרחוק, שזה די מרשים.
אוקיי.
כן.
טוב, ילדי סנטר.
חמודים, חיוורים.
ילדי סנטר. כן, גם.
אוקיי.
מה, את אגב?
אני צופה מהצד.
משקיפה, כמובן.
אני משקיפה.
כמובן.
בגלל זה אני יכולה לעשות את התוכנית הזאת.
אוקיי.
סוג נוסף שיש זה ההיפים.
שזה מה שפעם קראו פריקים, נכון? היום זה כאילו היפים, שזה אולי טיפה יותר מדויק.
יכול להיות, כן. זה כזה אנשים שראו שיער בגיל 12 והחליטו כזה שהם הולכים על זה עד הסוף.
בול.
כן. כזה, בנות זה יותר כזה שרואלים כזה, וסנדלי שורש, הגיל כזה של חישוק באף,
ויכולת לסובב כאילו הולהופ בצורה נורא מרשימה, נגיד רק על עצם הכתף, נכון? זה הולך עם זה. זה מאוד מרשים אותי.
הרבה פסטיבלים.
וזה כאילו, כן, ועושים את זה גם בעיקר בכזה אינדי נגב, ירות מנשה, כל מיני... דברים כאלה. אצל בנים זה גם יותר שער ארוך רסטות וכאלה.
אוקיי.
זה בא עם האלמנט הפוליטי שאמור לבוא עם זה במקור?
רוב הפעמים כן, אבל זה לא בדיוק, זאת אומרת, הם לא יגידו לך שהם משתייכים לאיזושהי מפלגה, זה יותר כזה, הלגליזציה תביא את השלום, כזה.
אוקיי.
נייס. כן, איזושהי כזה רוחניות בורגנית כזאת, של אני חוסכת כסף לטיול במזרח הרחוק, ואז אני אחזור אחר כך לדירה של ההורים ברמת אביב, כזה...
אוי, את ממש מרשעת, אני אומרת לך את זה בקטע טוב. חלקם לא יחזרו לבית של ההורים, אולי יקימו קומונה נחמדה בפורטוגל, למה את ככה זה?
שמעתי דברים על הקומונה בפורטוגל.
אוקיי.
בא לי גם. יפה, הלאה.
עוד אחד.
הלאה, ילדי צופים.
חמודים.
כן, הם חמודים כאלה.
למה, הם באים חקי לבית ספר? איך כאן לזהות אותם?
לא חקי, אבל כזה חולצה של מסע ברמה 2017 כזה, וכובע טמבל של טיול ים אל ים שבט דן. וכן, סנדלי שורש כאלה. הם בעקרון המסר, כאילו, אין להם כל כך הרבה מסר, כי הצופים זה אמנם תנועת הנוער הכי גדולה בישראל, אבל בכל זאת אין להם ממש נקודה.
אם הם נקודה, אז אנשים שלחו ברגל מהים הכינרת לים התיכון, נתת איזה אחוז קטן באוכלוסייה עושה את זה?
אבל למה?
למה ללכת את זה ברגל? האמת שזה כיף.
אני לא מבינה. אני לא מבינה.
תנסי, ואז תביני.
טוב, אני אצטרף.
אוקיי.
סוג נוסף שזה, אני לא יודעת אם הוא כזה מוכר, אבל אני חושבת שיש אותו בכל כיתה, בכל תיכון, זה ילדות טייט. ואני אסביר את זה.
אוי, את לא מאמינה שאת קוראת לזה סוג לילדות טייץ. זה כל האוכלוסייה בערך, לא?
לא, לא. ילדות טייץ זה סוג כזה שעושה פשוט... שפשוט עושה את הכל לפי הספר, אבל הספר זה גיליון של מעריב לנוער. כאילו זה... זה פשוט הילדות ש... שעושות את הכל נכון לפי הפרסומות, אבל זה פשוט לא הולך.
מה זה אומר ילדה טייץ? תני בסימנים, אני מבין שטייץ חייב להיות שם, מה עוד?
טייץ חייב להיות שם. חולצה כזו שזה חולצה, טישרט הכי רגילה של כזה כל חברה שתוכלו למצוא בכל קניון. זה גומיה על היד, כזה קוקו די רגיל כזה. כאילו אותו סטייל שתראו גם בכיתה ה-2, כאילו.
בדיוק, נכון, זה המשך של, של, של לוק של גילאים יותר צעירים, ואני רוצה, כי אני כתפקידי להגן על הנוער מפני חיצייך, שחלק מבנות הטייץ, זה לא בגלל שהם כאילו מסתכלות על לוק של מעריב לנוער וזה, וזה יוצא להם ככה כי אין להם מספיק סטייל, אלא כי סטייל לא כך מעניין אותם, כי הם פשוט כרגע, נגיד, נורא בעניין של כימיה, ודי, זה מה שיש כרגע, זה מה שנשאר בארון מכיתה ה', והם פשוט הולכות עם זה.
יש הרבה כאלה, אבל גם יש גם הרבה מאוד עניין של כזה עיתון ראש אחד כזה ולהתאים את עצמך לזה, אבל כן, יש גם הרבה שזה פשוט לא מעניין אותם.
אני מודה לך, אוקיי.
תנו לנו עוד
אחד אחרון, בבקשה, כי נגמר הזמן.
הסוג האחרון זה כאילו סוג שזה לא רק נוער, אבל היפסטרים.
בטח, זה נפוץ.
כן, זה קשה לפספס, שזה בעצם כדי לזהות אותם, אם אתם הולכים בתיכון, פשוט תראו מישהו שמתלבש כמו שהתלבשתם ב-80s, זה כאילו די העניין. שזה, אני חושבת שזה התחיל בתור לעשות איזשהו כזה דווקא ולהתרחק נורא מהמיינסטרים של שהיה בתחילת שנות ה-2000, שזה כאילו ההפך מהג'ינס הנמוך וחולצת בטן ומחליק ובלונד, אבל... בגלל שזה מגניב, זה הפך להיות גם משהו מאוד מיינסטרימי. אז כאילו, היום במקום ללבוש חולצה ולומר, כן, לקחתי אותה מסבתא שלי, זה ללבוש כאילו חולצה מרשתות שכאילו מחכות בגדי יד שנייה כבר במחלקת
אבל עדיין, אבל עדיין ג'ינסים ההוט, לצורך העניין, שזה כאילו הדבר הכי מרכזי במראה היפסטרי, שהוא גבוה כזה וזה, הוא באמת שונה מאיך שנראה ג'ינס נמוך, מבחינת מה שהוא משדר, וכמה הוא מיני או לא מיני, ודברים כאלה.
לא, נכון, זה כזה, זה לעשות איזשהו כזה, פשוט ההפך ממה שהיה, אני חושבת יותר בכזה תחילת שנות ה-2000, שזה גם, זה גם מאוד יפה, כן? אבל...
כן.
נוקה, אנחנו צריכים לעצור כאן, תודה רבה על השירות
שהנה. נוקה, חזרי אלינו בעתיד, אני רוצה שתאבחני לנו כל מיני דברים.
את בחורה חמודה ממש, וכשאת רואה אותי בכפר הירוק, תגידי שלום. להתראות.
ביי ביי.
עכשיו אנחנו מדברים, נלך טיפה יותר אקסטרים, כי כל מה שנוקה פה תיארה, אלה דברים שבאמת רואים אותם
בחוץ.
בחוץ, אלה לא דברים, אבל אנחנו עכשיו מדברים על קעקועים ועל פירסינג. הנה אילן לזרוביץ' שמנהל סטודיו קוי טאטו.
אייל, אני חושבת, שמו.
אייל, קוראים לו אייל.
אייל שמו.
היי אייל.
היי אייל.
היי חברים, צהריים טובים, מה שלומכם?
שלום, שלום. בסדר גמור.
אז רגע, אני, קודם כל אנחנו היינו בוויכוח פה, שאני אמרתי שבכלל מישהו יותר מתקעקע היום דווקא זה אולי בכלל כאילו מבוגרים במשבר אמצע החיים ולא נוער. מה אתה אומר?
אני אומר שבמידה מסוים את הצדק איתך. זאת אומרת, אנחנו, הסטודיו שלנו ממוקם בשרון, ושמעתי את השיחה הקודמת פשוט, אז כל הקטגוריות האלה, כל הסטריאוטיפים, זה קצת פחות דומיננטי פה באזור הזה. פה באמת האוכלוסייה היא מאוד מאוד מגוונת. זאת אומרת, גם חבר'ה הרבה יותר מבוגרים, גם חבר'ה בגילאים שפחות לכאורה הייתם מצפים, 65, 70, כמובן שגם בני הנוער באים ומתקעקעים.
מה עולמות התוכן היום בקעקועים אצל בני נוער? בנים, בנות?
זה מאוד מגוון, קשה לי נורא לעשות הכללות. יחד עם זאת, אני יכול לומר שנערות צעירות, אם הן באות לעשות איזה קעקוע יותר טרנדי, יותר משהו שעכשיו רואים באינסטגרם, דברים כאלה, אז יהיה דברים יותר קטנים כמו לבבות, כמו טקסטים, כמו תאריכים משמעותיים, דברים מהסוג הזה. יהיו גם כאלה שיעשו דברים קצת יותר מורכבים.
אגב, עדיין צריכות להביא פתק מההורים לפני גיל 18, זה עוד קורה?
כן, בוודאי. זאת אומרת... הם חייבות אישור, מכל מי שבעצם...
האישור כולל גם את גודל הקעקוע ותוכנו, או שזה רק אישור עקרוני?
אז זהו, בגדול זה אישור עקרוני. אני יכול לומר לכם, בהקשר הזה, שהיה לי מקרה פה שבא נער דווקא עם אמא שלו, זה הייתה איזה סוג של מתנת יום הולדת כזה לגיל 18, הוא נורא נורא רצה קעקוע, והוא בא עם רעיון לעשות איזה קעקוע מאוד מאוד מסוים, הוא חשב על משהו יחסית גדול, האמא רצתה משהו יותר קטן, יותר מוצנע, וראינו שהדיאלוג ביניהם הוא כזה שהם שניהם לא לגמרי שם, הם לא אפויים, הם עדיין לא מבינים את המשמעות של הקעקוע, ושלחנו אותם הביתה, נתנו להם שקיצה, שלחנו אותם הביתה לחשוב על זה, ואמרנו להם תבואו עוד כמה ימים, עוד שבוע, שתרגישו שאתם יותר מוכנים.
מה קורה עם פירסינגים עכשיו?
באיזה אופן?
מה עושים? האם עדיין עושים את הגיל בפופיק? אני רואה פחות הגילי גבה, אני רואה יותר באף, אני רואה באוזניים את החישוקים האלה שהם...
מרחיבי תנוך?
הורסים את תנוך לתמיד, כל הדבר הזה.
הורסים תלוי מאיזה גישה אתה מגיע, אם אתה רוצה תנוך מאוד גדול, זה עושה לך יופי.
שהנכדים יכולים לשחק כדורסל.
בהקשר הזה באמת, הגילים בטבור עדיין רצים, מה שירד יחסית זה הגילים בלשון, שזה היה יותר חזק שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000.
זה נורא מחריד, איום ונורא.
מה אכפת לך?
זה עשה זיהומים נוראים.
מה אכפת לך מהזיהומים של אנשים?
הייתה לי חברה כזאת, בואי.
זה פחות נעים, כי יש בזה פירורי אוכל.
זה היה נורא.
אוקיי, כן.
אז בהקשר הזה, תראו, כל הגיל יכול לגרום בעצם לזיהום כזה או אחר. זה נורא תלוי באופן של טיפול, ואם עושים את זה בצורה נכונה, זה פרמטרים שהם מאוד חשובים. בכל מקרה, תמיד יכול להיות זיהום וצריך להיזהר. אין ספק שמקומות שהם יותר רגישים, כמו פה, חלל הפה, אזורים אינטימיים, צריך הקפדה יתרה. מבחינת מה שהולך היום, אז באמת, שוב, בגלל שאנחנו סטודיו שממוקם לא בתוך תל אביב, אז אנחנו פחות נחשפים לדברים האקסטרימיים. זאת אומרת, יש הרבה חבר'ה שמבצעים דברים שהם אקסטרים, כמו שינויי גוף, סתם, לחתוך לשון, להצמיע כל מיני דברים מתחת לאור. אז זה דברים שיש להם פחות ביקוש באזור הזה. אני יודע שכן, יש אותם בתל אביב בצורה יותר מהותית, אבל גם זה אחוז מאוד מאוד קטן באוכלוסייה. אנשים בארץ פחות הולכים על הכיוונים האלה, זה דברים שיותר רצים חזק באירופה אולי. מה שהולך פה בארץ זה לרוב הדברים הסטנדרטיים, שזה כל מיני הגילים באזור האוזניים, גם כמובן נזם באף, זה גם משהו שהוא מאוד פופולרי. פחות דברים קיצוניים, זאת אומרת לגבי הרחבות, מה שציינת קודם, אז זה נורא דומה גם לקעקועים, שהיום בנוגע, בשונה משנים קודמות, הכל הרבה יותר רפיך. זאת אומרת, גם החישוקים, כמו שקורא להם, הנורא גדולים האלה באוזניים, הרחבות בעצם, היום יש אופציה לתפור את זה. ואז אתנו חוזר כמעט לכמו שהוא היה לפניכם. וזה גם נכון לגבי קעקועים. זאת אומרת, היום יש הרבה אפשרויות בעצם להסיר אותם. אז זאת אומרת, אם עשית איזה משהו שהוא לא יחזיק במבחן הזמן, ונראה פחות טוב משמעותית ממה שהוא היה צריך לראות, אז יש לך דרך לסדר את זה, אם זה על ידי שחזור, אם זה על ידי קאבר, אם זה על ידי הסרה בעצם. יש מגוון רחב של אפשרויות. בגלל זה אתם רואים שהרבה יותר אנשים הולכים על הכיוון הזה, כי זה לא כמו פעם. פעם תמיד היה הקונספט הזה של תחשוב מאוד מאוד טוב מה אתה רוצה לעשות, כי זה בלתי הפיך ומה שתהיה בה. היום הדעה הרווחת היא שבוא נעשה את זה, כאילו, גם בגלל שיש תחרות כל כך גדולה בענף, אז גם התמחור של זה נהיה משהו שכל אחד כמעט יכול להרשות לעצמו, זה לא כמו שזה היה פעם. ואז אז רואים הרבה חבר'ה שבאים בקטע ספונטני כזה, בוא נעשה איזה משהו קטן.
אתה עושה קעקועים לאנשים שבאים בקטע ספונטני, גם לנוער?
כן, אבל אנחנו עושים את זה תחת ייעוץ. זאת אומרת, אם מגיע מישהו ורוצה לעשות איזה קעקוע ספונטני, אנחנו יושבים איתו, מנסים להבין מה הוא רוצה לעשות, איפה הוא רוצה לעשות, ואם אנחנו מדברים על נוער, אז אנחנו מאוד מאוד מקפידים. למשל, אנחנו לא נעשה לו משהו על גב כף היד. כל מיני דברים שאחר כך בעתיד יפריעו לו, אם זה בלקבל עבודה, כי עדיין לא יעזור, עדיין יש, אתם יודעים, סטיגמות, עונג, כן.
חייבים לעצור כאן, סליחה. יש לנו עוד משוחח אחד, ואנחנו רוצים להשאיר לו איזה רגע. תודה רבה, אייל.
תודה רבה.
סטודיו קוי, קוי טאטו. איפה אתה ממוקם?
מאזור השרון, סטודיו קוי. נמצאו בפייסבוק.
הנה רונן יעקובסון,
פסיכולוג הבית. לא בפייסבוק, מה פתאום, לא בפייסבוק, אף אחד מהם, כן.
הנה רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, מטפל בילדים, נוער ומשפחות בקליניקה בירושלים. אהלן רונן, מה
העניינים? היי רונן.
טוב, מה העניינים?
טוב, בסדר. טוב. מה אומרים המחקרים?
תראה, אני אלך לפני המחקרים, אני אנסה להסביר קצת את המשיכה, אם תרצו, של נוער לקעקועים ולפירסים. נוער הוא בתהליך של בניית זהות. עכשיו, בניית זהות, אנחנו יודעים שזה אגב תהליך שהוא קשה יותר בחברה המערבית. בחברה המערבית, אם אין לך זהות שהיא שלך, שבנית אותה מעבר להורים שלך, אתה לא נחשב. בחברות מסורתיות ובחברות היסטוריות אחרות זה לא היה ככה.
בסדר, זה גם דבר שהקפיטליזם מעודד, כי אם תהיה אתה עצמך ספציפית, גם תקנה יותר דברים שמותאמים אליך ספציפית. זה דבר שרק הולך ומחריף.
בדיוק, וגם אתה, וגם תהיה לך את החירות להשתנות כל הזמן, ותקנה עוד, ובאמת, ויכול להיות שהתרבות של הקניות היא גם חלק מזה, אבל למתבגרים קשה להחליט על הזהות שלהם בתוך עולמם פנימה בלבד. כלומר, ההחלטה המנטלית או החיפוש המנטלי להגיד, או, אולי אני כזה, אולי אני כזה, ולכן הם נעזרים בסממנים חיצוניים. כי אם אני אחד שמחפש חופש, ואני עושה לעצמי קעקוע שכתוב עליו חופש, אז הנה, עכשיו יש לי הוכחה שהזהות שלי היא של אחד
שמחפש
חופש. של פרפר, קעקוע
של
פרפר, כן.
כן, כן. בניית זהות מבחוץ פנימה, זה מה שאתה אומר לי פה.
בדיוק, מבחוץ פנימה, וזה תהליך של חקר, של אקספלורציה. עכשיו, הבעיה שלנו ההורים, שאנחנו, גם אנחנו מערבים, אז אנחנו רוצים שהילד יהיה אינדיבידואל, אבל שבסוף יבחר במה שאנחנו חושבים.
נכון, לא רק זה, גם אנחנו מזהים אנשים אחרים לפי השבט שלהם, אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו מקטלגים מיד כל אחד לפי השבט שהוא נראה חלק ממנו.
נכון, 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 זה גם משהו שהוא יותר חדש, זה לא היה פעם ולא ניכנס לזה כרגע. אני רוצה כן לקפוץ עכשיו למחקרים ולראות מה המחקרים אומרים על החבר'ה עם הקעקועים. אז קודם כל, כמה כאלה. אז על קעקועים, אנחנו אומרים, מחקר מצא שכשאנחנו מדברים על אנשים צעירים, לא בודדו אנשים ממש, ממש צעירים, כלומר רק מתבגרים, אבל באוכלוסייה, בעולם המערבי, באופן כללי, בערך 40% מהאנשים בין גיל 18 ל-29, בערך 40% יש להם איזשהו קעקוע.
וואו. עכשיו,
זה מראה לכם כמה רדיקלי הוא העניין הזה, כן?
כן, זה כבר, כן, צריכים לחשוב על דברים נוספים. באמת חושבים על דברים נוספים, למשל לעשות כמה קעקועים ופירסינגים. עכשיו, לגבי פירסינג, יש לנו כן ממצאים מעניינים. קודם כל, איך זה מתחלק בין בנים לבנות? אז מה אתם חושבים?
בנים 70, בנות 30.
מה, בפירסינג? לא, יש יותר לבנות לדעתי, לא? לא, טוב,
נכון, פירסינג יותר, נכון מאוד, פירסינג יותר לבנות, הרבה וואו. הרבה יותר לבנות, וקעקועים, כן, בנים, בחבר'ה הקיצונים, אצל הבנים יש בערך, על כל בן שיש לו קעקוע, יש בן שיש לו פירסינג.
זה קשור לזה שבנות מוכנות להיחדר? הייתי חייבת, סליחה, כן.
יפה, והמחקרים לא...
המחקרים לא דיברו על זה, אני מניחה, אוקיי. טוב.
כן, לא הגיעו עד לשם, אבל כן יש לבנות משהו ייחודי בעניין של פירסינגים, בעניין של קעקועים, אני אגיד, אנחנו יודעים שגם אצל בנים וגם אצל בנות ופירסינגים, ילדים שיש להם עברו אירועי חיים מלחיצים, כמו אובדן, משבר, הסבירות הרבה יותר גבוהה שהם יעשו פירסינג. עכשיו אנחנו שואלים, למה זה? מה זה הדבר הזה? וכאן יש ההסבר...
עין על השעון נרונן, אנחנו תכף יגמר לנו הזמן. ככה בחשבון.
אני אומר, ההסבר הוא כשאני חוויתי פגיעה...
כן, כאב.
לעשות את זה בעצמי ובאופן מבוקר, ואולי אפילו לעשות לזה סובלימציה.
ואפילו להקים אנדרטה.
כן, נכון, יש בזה משהו, אבל זה נכון גם השליטה, שליטה על כאב, נכון.
זה ממש כך, בעוד מהצד השני, אנחנו יודעים שצעירות שיש להן הרבה קעקועים, יש סבירות רבה יותר שכנראה, נגיד לא כנראה, אבל יש יותר סבירות שהם עשו איזשהם ניסיונות אובדניים בעבר, כלומר...
אבל רגע, יש גם אבל ממצא חיובי לגבי בנות עם ארבעה קעקועים ומעלה. רגע, ממצא חיובי. הערכה עצמית גבוהה, יותר משאר האוכלוסייה.
בנות עם ארבעה קעקועים ומעלה, הערכה עצמית גבוהה, אני אסביר ככל הנראה...
לא, 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 אל תסביר, אל תסביר. נגמר לנו זמן לגמרי.
היא גיבשה זהות.
מחאה נגד השליטה של החברה בגוף הנשי.
או, מחאה נגד השליטה של החברה בגוף הנשי. רולן יעקובסון, תודה רבה רבה. נעמה שוחט, עורכת התוכנית הזאת, עורך המשנה, איתמר אוחנה, לב. ניתן את הלב גם. מפיקות, נוגה סמדר ואלה דרי, טכנאי, נועם אדם. שרון, תודה רבה.
תודה רבה, אברי.
מחר נהיה פה עוד הפעם. שלום, שלום.
שלום.